רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I Agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
לא להאמין שבקרוב זה נגמר. נקום בבוקר, נשאל את עצמנו מיד בהתרגשות איזה משחקים יש היום, ומיד נזכר שהמונדיאל כבר נגמר. נחזור הביתה עם בירות, נתיישב על הספה ונזכר שהמונדיאל כבר נגמר. על מה נדבר עם החברים לעבודה ליד הקפה? מה נראה בטלוויזיה? טוב, כנראה שבאמת הגיע הזמן להשלים פרקים של בשבילה גיבורים עפים. תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
אי אפשר לדבר על שום דבר אחר חוץ מהמונדיאל בתקופה הזאת, אה?
אי אפשר, פשוט חודש של כיף, של התרגשות, של אמוציות, של כדורגל איכותי מאוד, שגם ציינו את זה בתוכנית האחרונה שלנו, ובאמת מבאס שזה נגמר.
כן, אז לאור גם התגובות הטובות שקיבלנו על הפוד מונדיאל הקודם שלנו, החלטנו באמת לנצל את הזמן רגע לפני שהוא נגמר לעשות פוד מונדיאל נוסף. אני טס באמצע שבוע ממש לשלבי ההכרעה. אנחנו עכשיו, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, תומר, נגיד, אנחנו לפני חצי הגמר. היום יום ראשון, יום שלישי יש לנו צרפת בלגיה, וכעבור יום קרואטיה אנגליה. אנחנו נדבר טיפה על המשחקים האלה, אבל בכלל על כל הדברים המעניינים שקרו בחודש האחרון, ככה שגם אם מי שמאזין לנו כבר מאזין אחרי שחצי הגמר הסתיימו, אפילו הגמר, לא להיבהל, עדיין יהיו הרבה דברים מעניינים. וגם הכנת לנו לסיום פינה היסטורית, ספשייל גמר מונדיאל.
לקראת הגמר כמובן, על הגמר ב-1998, רונלדו הגדול הברזילאי, מה קרה לו ברגע האמת בגמר מול צרפת?
נעלם על המגרש בסטאד דה פרנס, זו הייתה הזכייה הראשונה והאחרונה עד כה בגביע של צרפת.
אולי צרפת תחזור לגמר, רונלדו כמובן כבר לא וגם לא ברזיל.
יפה. אז קודם כל, באמת אימור קטן למה שהולך לקרות השבוע, תשמע, מדברים כבר כמה שבועות על החוסר איזון בצדדים בהגרלה. נכון, זה דבר שם. די מדהים במונדיאל הזה, זה תמיד דבר שקיים באופציה, אבל אף פעם לא היה דבר כזה, שחצי אחד מלא בנבחרות גדושות, כוכבים, נבחרות שבאמת צריכות ללכת עד הסוף, כל אחת רואה את עצמה כמועמדת, ובחצי השני, כמה נבחרות בין הקטנות לבינוניות, שבכלל לא מבינות איך הם הגיעו עד לכאן, כן. ואחת מהן גם תשיג את הכרטיס
הגמר. במובן מסוים, יש הרבה השבועות לקראת הגמר הגדול, ואומרים שמהגמר שהחלק הרע של ההגרלה, זה כאילו כמו הליגה האירופית, מול החלק הטוב של ההגרלה, שזה ליגת האלופות.
או שהמזרח והמערב ב-NBA.
בדיוק, פשוט רואים הבדלים תאומיים בין שני החלקים של ההגרלה. אתה יודע, זה באמת נדיר שקרה משהו כזה, הדברים האלו בדרך כלל לא קורים, אבל כמובן שאנחנו יכולים לחשוב על לא מעט עצות לשיפור, כמו באמת לעשות הגרלה פתוחה, וככה גם נימנע ממשחקים נוראים, כמו בלגיה, אנגליה ודנמרק צרפת.
כי קבוצות לא תדענה מה מחכה להן בכלל בשלב הבא, וברגע שתהיה באמת הגרלה עיוורת, אז לא יהיה צד קל וצד קשה, אלא כולם יוכלו לשחק נגד כולם. הבעיה של הגרלה עיוורת היא באמת בלוז. שאתה לא יכול, ברגע שקבוצה נגיד סיימה אחרונה את שלב הבתים כמו אנגליה, ובהגרלה עיוורת היא מקבלת משחק שמינית גמר כעבור יומיים, זה יוצר בעיה וזה ייצור גאפ של עוד מספר ימים בין השלבים, לפי דעתי.
זה הכרחי, זה כמובן הכרחי.
וזה דבר לא טוב, כי גם ככה המונדיאל ארוך מדי, ועוד הולך להיות עוד יותר ארוך, כשיגיע בעוד 8 שנים ל-48 נבחרות. בקיצור, יש שם הבעיה עם העניין הזה. אבל תשמע, טוב, אימור לא אמרת, אבל...
לא אמרתי, אבל בוא קצת נדבר אולי על החצי גמר האלו. צרפת בלגיה קודם כל. כן. אנחנו באמת, כפי שכבר הקדמת ואמרת, זה הגמר האמיתי. זה הגמר האמיתי בין שתי הנבחרות אולי הכי מרשימות עד כה בטורניר. שתי הנבחרות שמראות לנו שגם בכדורגל נבחרות עדיין יש כדורגל ברמה הגבוהה ביותר, גם התקפית וגם הגנתית. תראה, זה משחק שמאוד מאוד קשה לנבא מה יהיה בו. אני חושב שאני אקח את הצד הבלגי, אבל אני חושב שצרפת היא נבחרת יותר מאוזנת.
למה אתה, למה אתה מחזיק מהבלגים יותר מהצרפתים, באמת?
כן, אני חושב שהבלגים עברו דרך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במשחק נגד ברזיל, שהייתה קצת יותר קשה. הם שיחקו נגד ברזיל, שברזיל, למרות שהפסידה, הייתה במיטבה. אפשר אולי לומר שזה המשחק ההתקפי הטוב ביותר של ברזיל בטורניר הזה, ובכל זאת בלגיה הפילה. המחץ שלה בהתקפה, הכוח העצום שלה, היכולת של רוברטו מרטינז לערוך שינויים לקראת משחק ולערוך את ההתאמות הנכונות, אני נוטה להאמין שאולי גם עכשיו הוא יעשה איזה התאמות נכונות שיכינו אותו למשחק הגדול מכולם אולי נגד צרפת.
אני חושב שאם יש שחקן אחד בעולם אולי שיכול לעצור את המתפרצות הכל כך מפחידות האלה של בלגיה, זה אנגולו קנטה, הקשר האחורי של צרפת.
הקשר האחורי טוב בעולם.
כן, לא שזה מבטיח משהו, כי באמת דבריינה והזר ולוקקו ביחד זה שלישיה מהגיהנום עבור היריבה, אבל אני מקווה או מעריך שיחסית צרפת היא זו שיכולה הכי להתמודד איתם, ויותר מזה, לא כך מדברים על ההגנה הבלגית, וגם נגד ברזיל, כמו שאתה אומר, ברזיל הגיעו להמון מצבים, והיה שם גם חוסר מזל וחוסר ריכוז גדול של הברזילאים, גם הופעת ענק של קורטואה, ואם אתה מנקה את שניהם, זה בעצם אומר שהשחקני ההגנה של בלגיה לא עשו עבודה כל כך טובה, כי הם באמת השאירו את קורטואה כמה פעמים במצב שהוא אמור או עלול לספוג, כשאתה מקבל את אמבפה ואת גריזמן שמשתפר ממשחק למשחק ואת ג'ירו שהוא כוח אדיר, אני חושש שההגנה הבלגית לא תתמודד הפעם בצורה כל כך טובה עם האתגר שלה, אבל את זה אנחנו נראה בקרוב. מאוד מעניין אותי גם בהקשר התרבותי גיאוגרפי נקרא לזה, האם יש איזושהי השפעה, כי דווקא הרבה אנשים שעודדו את בלגיה, או איך נאמר, קרב בין צרפת לברזיל, אז צרפת לא יכולה להרגיש פיבוריטית אפילו על ברזיל. למרות שהיא ניצחה אותה בגמר ההוא לפני 20 שנה, אבל...
נכון, עכשיו במונדיאל עם ברזיל היא תמיד פיבוריטית.
בדיוק, ברזיל, אתה אף פעם לא מרגיש פיבוריט על ברזיל. ולעומת זאת, כשצרפת מקבלת את בלגיה, למרות ששוב, בלגיה נבחרת אדירה וניצחה את ברזיל, איפשהו תמיד אתה חוזר לקונוטציה התרבותית, הגיאוגרפית, של מי זה בלגיה? בלגיה זה השכנה שלנו, השכנה הקטנה והלא מוצלחת, אם קצת נגלוש לפולקלור אירופאי, הבלגים...
זה לא בדיוק מדינה, מה זה הדבר הזה?
כן, חצי הולנדים, חצי צרפתים, ובפולקלור האירופאי גם שקצת סטריאוטיפים, גם נחשבים תמיד הפחות מוצלחים, והפחות אלה שצריכים...
הפחות מוצלחים של הצרפתים, והפחות מוצלחים של הגרמנים.
אוקיי, ואפילו של ההולנדים.
במידה של ההולנדים, נכון.
ככה שבאמת אני תוהה האם גם עבור הצרפתים וגם עבור הבלגים יש בזה השפעה, האם כשבלגיה ניגשת למשחק מול צרפת, אפילו אחד כמו עדן עזר שהוא מהצד דובר הצרפתית של בלגיה וכמו גם טיבו קורטואה, האם הם, אם אני לא טועה, עזר אני בטוח שהוא דובר צרפתית, אני לא סגור על קורטואה, לפי השם אני מעריך שגם כן, והאם כשהם באמת מקבלים משחק נגד צרפת, האם יש פה איזשהו קונוטציה או קושי אחר?
אני לא חושב שיש את הקושי האחר הזה, אני באמת חושב שהם יעלו בלי לחשוב יותר מדי על דברים אחרים, להגיד לעצמם שהגענו עד הלום, הגענו לסי של 1986 לחצי גמר, ולעלות בלי רגשי נחיתות כדי לנצח את הצרפתים. אני לא באמת חושב שיש פה איזשהם הקשרים גיאוגרפיים תרבותיים שישפיעו על המשחק עצמו, זה לא משחק טעון כפי שהיה לנו כבר במונדיאל עד כה, וכפי שיכול היה להיות באנגליה-רוסיה.
אז באמת נדבר על אנגליה, תשמע, בהמשך לשיחתנו על הצד הקשה והקל, אני אתמול צייצתי בטוויטר ציוץ חצי פרובוקטיבי, אחרי שאנגליה עלתה וכולם חוגגים את העלייה שלה, שזה באמת, גם אני שמח עבור אנגליה באמת, אבל אני אומר לך את האמת, בכל המשחקים של אנגליה עד עכשיו, כולל הניצחון נגד שוודיה, לא נהניתי מהיכולת שלהם בשום משחק, זה הרוב המשחקים היו בין הבינוניים למשעממים, ויותר מזה, אם אנחנו שוב מסתכלים על צרפת והבלגיה, אני מסתכל נגיד על כמה אנגלים היו נכנסים להרכב של בלגיה היום, וואלה, חשבנו על זה ביחד, אולי אחד.
אני אמרתי שנראה לי שטריפייר, זה הכל.
טריפייר זה אופציה טובה. אם אתה נשאר עם המערך הבלגי כבסיס, אז אולי קיצוני, אם אני במקום תומה למר, אתה מכניס את טריפייר.
את טריפייר זה הכל, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אבל הכוכב הגדול ביותר של נבחרת אנגליה, שנותן פה באמת מונדיאל נהדר, זה הארי קיין, אתה לא תכניס את הארי קיין לנבחרת הבלגית, ואז אתה אומר, רגע, אבל יש שם את רומלו לוקאקו, שנותן מונדיאל פנטסטי. זה באמת סגל, סגל בלגי חזק מאוד בכל עמדה אפשרית.
אגב, לוקאקו עומד כרגע על 3 שערים עדיין, אם אני לא טועה?
4.
4 כבר. וקיין עדיין 6 כמובן, אבל לוקאקו גם בישל לדבריין את הגול נגד ברזיל. נכון. והיה לו את החלק המאוד משמעותי בשער הניצחון נגד יפן, בשמינית הגמר. נכון. זאת אומרת, לוקאקו השפיע על המון שערים, וקיין אגב, חצי מהשערים שלו כמובן זה פנדלים. תכף נדבר דווקא על קיין, כי אני חושב שהוא משהו, סיפור גדול. עוד משהו על קרואטיה אתה רוצה לדבר?
רק רציתי לומר עוד מילה אחרונה לגבי לוקאקו, באמת הדבר המדהים עליו, שאנחנו ראינו נגד יפן, וכולם התפעלו על איך הוא מנער 3 יפנים, אבל כולם אמרו רגע, אבל זה יפנים קטנים, ואז אתה קולט נגד ברזיל, פרננדיניו, אוקיי, אתה רואה את פרננדיניו, פאוליניו, כל השחקנים הגדולים האלה, שגם אותם הוא מנער, הוא פשוט שחקן פיזי חזק יותר.
מה שמצחיק, והוא גם מהיר, אבל זה מה שמפתיע. הוא תמיד בתמונות, גם בריאקשנים, הוא נראה כבד כזה, נכון? הוא קצת כמו שקיל, יש לו כזה את הנשימות גם, הוא נורא מזיע, ונותן לך איזושהי תחושה של כבדות, אבל אז שהוא פורץ עם הכדור, זה אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
כולם ורץ, וקשה מאוד לעצור את הדבר הזה. גם עבירות לפעמים קשה לבצע עליו.
נכון. כי הוא לא נופל. כי הוא לא נופל, בניגוד לנאמר. כמה אתה אוהב את קרואטיה?
קרואטיה כבר אמרתי בתוכנית הקודמת שאני מאוד מחבב את הנבחרת הזו, אני חושב שבשלב הבתים הם נתנו כדורגל נהדר, אבל גם בשמינית גמר וגם ברבע גמר הם יצאו בהגרלות שזימנו להם שתי נבחרות הורסות. שתי נבחרות שבאות להסתגר, לשחק הגנתי, והם די הרסו את הרצף הזה, ואת הרצף הזה שקרואטיה יצרה לעצמה בשביל
דנמרק הבתים. ורוסיה.
גם דנמרק וגם רוסיה הצליחו די להרוס ולשבש את המשחק הקרואטי. יהיה מאוד מעניין
לראות. אבל דווקא לראות... כשיש לך באמת שחקנים כמו מודריץ' שהוא שחקן של הנעת כדור, וכמו רקיטיץ' במידה רבה, ושחקן מטרה כמו מנג'וקיץ', אני לא רואה כל כך את, את הקושי, אני לא חושב שקרואטיה הייתה צריכה כל כך להסתבך מול היריבות האלה.
בגדול אני גם מסכים איתך, כי אני חושב שהם לא היו צריכים כל כך להסתבך, ואני גם לא כל כך הבנתי למה הם לא בעטו יותר מרחוק. נבחרות שכל כך מצופפות, לפעמים בפריים אחד אגב, ראינו במשחק נגד רוסיה, 10 או 11 רוסים, בפריים אחד, כן. כולם ב-20 מטרים שלהם. אני באמת לא הבנתי למה לא בעטו יותר מרחוק. יש להם שחקנים שבועטים מרחוק נהדר, כמו רקיטיץ', כמו מודריץ', כמו פריצ'יץ', שיכלו לבעוט מרחוק. הכדור יפגע במישהו ואולי ייכנס. תעשה משהו, תנסה למנוע את הציפוף הזה של הרחבה, והם לא עשו את זה. אני מאמין שנגד אנגליה זה יהיה משחק קצת יותר פתוח, מה שיכול לשחק לטובתם של הקרואטים, אבל פה יש את הבעיה אולי הגדולה ביותר של הקרואטים. הם כבר נראו במשחק נגד רוסיה מותשים.
גמורים, וזה הלך עוד משחק שני ברצף שהולך ל-120 דקות ופנדלים.
נכון.
והם פשוט לא עמדו על הרגליים. אני לא יודע מה המצב של סובשיץ' השוער הקרואטי, האם הוא בכלל יהיה קשיר למשחק, וגם מנג'וק, שכולם נראו גמורים, לעומת אנגליה שקיבלה משחק בהליכה. אז זה באמת, באמת שאלה. אבל בוא נאמר, אם כולם קשירים ובריאים, אני לא רואה את קרואטיה מסתבכת נגד אנגליה, אבל...
נבחרת איכותית יותר.
נבחרת איכותית יותר. אבל אני גם לא, אני באמת גם לא אוהב את הזלזול מצד שני באנגלים, אז הם באמת הוכיחו לא מעט אופי לפחות במשחקים האחרונים. בוא נאמר שגם קרואטיה בתור חצי גמר, זה לא הגרלה בשמיים, באמת שהכל יכול להיות. אבל איך שלא נסובב את זה, אנחנו מדברים כמובן רק על נבחרות אירופאיות. ברזיל אפו, ארגנטינה אפו, קרואטיה, סליחה, קולומביה ואורוגוואי, כל אלה אפו בשלב, או בשמינית או ברבע, אחרי שפירו כבר נפרדה מאיתנו בבתים, אגב שהייתה נבחרת חמודה להלאה. אני כבר לא מדבר על האסיאטיות שמונדיאל שני ברצף לא דומות לכלום, יפן היא היחידה ששרדה פה את שלב הבתים, וגם זה היה בזכות פחות כרטיסים צהובים, ואחרת היא הייתה אפה גם שם, ואפריקאיות... אירופה באמת, אפריקה באמת מתחת לכל ביקורת. 5 נבחרות וכולן עפו בבתים. ממש ממש לא נעים.
מונדיאל הגרוע ביותר שלהם מ-1982.
של אפריקאיות. אפריקאיות. שמה, זה המונדיאל הגרוע ביותר של העולם, שהוא לא אירופה, מאז אני לא יודע מתי. נכון. זאת אומרת, ב-2006 גם היו 4 נבחרות אירופאיות, ואז במונדיאל בגרמניה, אבל זה קורה שוב. קודם כל, אני תסכים איתי שזה לא כיף. זאת אומרת, כמה סופרלטיבים שכבר נתנו למונדיאל הזה בצדק, ולא שהמונדיאל יכול לשלוט במי תעלה, או לא יודע מה, אבל זה לא נעים שכל הנבחרות בסופו של דבר שמגיעות לשלבים המכריעים הן אירופאיות.
נכון, זה לא נעים, כי תכלס אתה אומר לעצמך, רגע, לפני 2 כבר קיבלנו יורו 2016, אתה לא רוצה לקבל גם יורו 2018, וזו כרגע התחושה, ובאיזשהו שלב בגלל שברזיל ואורוגוואי הותחו כבר ביום שישי, קיבלת בעצם 6 נבחרות שנשארו שהן אירופאיות.
למה זה קורה?
עכשיו, למה זה קורה? זו כבר שאלה באמת הרבה יותר גדולה. לדעתי, בגדול, עם כל ההתלהמות ועם כל זה שברשתות החברתיות חוגגים על זה, שזה באמת כמו איזה יורו 2018, זה די מקרי. לדעתי זה די מקרי. יש פה הרבה מאוד אלמנטים, הרבה מאוד גורמים שאפשר להגיד שהובילו לכך. לדעתי, האלמנט הראשון שצריך לדבר עליו, זה באמת כמה נבחרות מדרום אמריקה מגיעות למונדיאל. ואנחנו מדברים על 5 נבחרות בלבד, אל מול 14 מאירופה. עכשיו, מעבר לזה שזה 5 מול 14, בגדול בעולם בדרך כלל נוהגים להסתכל רק על ברזיל וארגנטינה כנבחרות החשובות והמשמעותיות ביותר שיכולות להצליח במונדיאל. מבחינתי ברזיל וארגנטינה הם באמת הנבחרות אולי הכי מצליחות במונדיאלים, אם אני מדבר על העידן המודרני, כי אורוגוואי זכתה במונדיאל האחרון שלה ב-1950. אז תאר לעצמך שברזיל וארגנטינה הם שתי המקבילות של שתי הנבחרות האירופיות הטובות ביותר והמצליחות ביותר במונדיאל.
גרמניה ואיטליה.
גרמניה ואיטליה. איפה איטליה? לא איתנו בכלל, לא עלתה. איפה גרמניה? הותחה בשלב הבתים. אז אם אתה מסתכל על זה בהשוואה הזו...
אז תאר לך, תעליהום על דרום אמריקה, עם ברזיל וארגנטינה כבר לא יהיו איתנו אחרי שלב הבתים.
בדיוק, לא יהיו איתנו לשלב הבתים, ובעצם כבר נבחרת, ואחת משתי הנבחרות הגדולות בכלל לא הייתה מהפעילה למונדיאל. אז כשאנחנו מדברים פה על 14 נבחרות מול 5, מלכתחילה זה לא כל כך מאוזן. יש פי 3 יותר נבחרות מאירופה שמעפילות למונדיאל. אגב, גם אם היינו רוצים יותר נבחרות דרום אמריקאיות, המקסימום שאפשר להגיע זה 10.
כן, וזה גם לא כל כך הגיוני, מה שיקרה אחרי שיגדלו ל-48, שכמעט כל היבשת תקבל כרטיס למונדיאל, זה גם לא דבר שהוא מומלץ.
זה גם יערוס את שלב המוקדמות הטוב ביותר שקיים. בדרום אמריקה, כל משחק זה דם, יזע ודמעות במוקדמות. כולן רוצות להיות במונדיאל. עכשיו, אם אתה אומר באמת שזה 14 מול 5, אז אתה מדמיין לעצמך שאם באמת איטליה וגרמניה היו מודחות ולא היה להם שום בקאפ, כי לדעתי תמיד יש בקאפ לנבחרות האירופיות, יש יותר רצה, יש יותר נבחרות שיכולות באמת להציל את הכבוד האירופי בניגוד לדרום אמריקאי, אז זה לא מאוזן כל כך. זה לא כל כך מאוזן. עכשיו, דבר נוסף, אני חושב שאנחנו גם תמיד מצפים ליותר מדי ממעט מאוד נבחרות. זאת אומרת, פרו אני חושב שהיא נבחרת שחשבו שהמקסימום שיכולה להגיע זה שמינית גמר. קולומביה עם הגרלה נכונה והכל יכלה לצאת פה אולי טוב, אבל כמובן גם סבלה מהפציעה של חמאס רודריגז. אורוגוואי עם כל הכבוד זה סגל שיש להם אחלה של הרכב, אחלה הרכב שבעולם, אבל אין הרבה מחליפים איכותיים. וראינו את זה טוב מאוד במשחק מוצפת.
אתה מסכם בעצם למה הן לא מספיק טובות כולן.
אני לא חושב שהן לא מספיק טובות. אני חושב שאם אתה מסתכל בעיקר אגב על ארגנטינה וברזיל, שאלו השתיים שרציתי להגיע אליהם, אז הם באמת לא הצליחו להפיל. גם זה קורה. גם זה קורה, וזה גם קרה כבר בעבר. אני חושב שגם באיזשהו אופן הם הרגילו אותנו לטוב מדי, שהם תמיד הגיעו לחצי גמר, הגיעו לגמרים.
כן, אבל לברזיל זה קורה כבר מונדיאל שלישי ברצף, שברזיל לא מגיע לגמר, ויותר מזה שברזיל מפסידה נגד נבחרת אירופית חזקה. זאת אומרת, זה לא שפתאום באמת היא נופלת בבתים להבדיל, או שהיא נופלת נגד יריבה אחרת מדרום אמריקה. ברזיל מפסידה ליריבות אירופיות מהטובות ביותר שיש לאירופה להציע, שזה בלגיה במקרה הזה, זה גרמניה לפני 4 שנים כמובן, וזה היה הולנד לפני 8 שנים, משחק קצת מוזר, אבל בסופו של דבר, כשהנבחרות האירופיות הטובות מגיעות מול ברזיל, ברזיל נופלת. זה קורה 3 מונדיאלים ברצף, זה 12 שנה, או 8 שנים בעצם כולל.
4 מונדיאלים, אפשר לומר, כי גם ב-2006 לצרפת, 1-0 ברבע גמר.
נכון, עד רבה, חד משמעית, זה באמת 12 שנה.
אבל תסתכל גם על כל המונדיאלים שהם זכו, הם כמובן ניצחו את כל הנבחרות האירופיות הטובות בדרך.
אבל זה לא קרה מזמן, כל הנקודה, זה לא קרה מאז 2002. תשמע, בוא, אני אגיד לך משהו. אני מבין את האלמנט של המקריות ומזל, אני גם חושב באמת שגם פה במקרה הזה ברזיל היא חד משמעית שווה חצי גמר במונדיאל הזה, זאת אומרת זה המון עניין של נגד מי אתה משחק פשוט ברבע, אם ברזיל הייתה מקבלת כמעט כל יריבה אחרת ברבע שהיא לא בלגיה, אז סביר שהייתה עוברת, לצורך העניין אם הייתה מקבלת את אנגליה, קרואטיה, רוסיה וכל מה שקרה בצד השני
שם,
שוודיה, אז ברור שברזיל הייתה מגיעה לחצי גמר ואפילו אולי מגרלה טובה יותר אפילו עד הגמר, ואז לא היינו מדברים על זה. זאת אומרת, אני מסכים שיש איזשהו אלמנט, כמובן, של מקריות ומזל, אבל אני חושב שזה לא רק זה. אני חושב שלהגיד את זה, זה לא רק זה. אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, זו תופעה שאנחנו רואים כבר המון שנים, שאין מה לעשות. פעם, הכדורגל הברזילאי נחשב כבית של הכישרונות הטבעיים של חומרי הגלם, בגלל הפבלות והעוני, וזה שיש מדינה כל כך גדולה שחלק גדול מנה באמת רואה את הכדורגל בתור האופציה לצאת מחיים קשים ומחיי עוני וסבל, והילדים שגדלו ברחובות, ואתה יודע, אם אנחנו מסתכלים עוד באמת עשרות רבות של שנים אחורה, והיו מגיעים מול האירופאים, הממושמעים, הטקטיים, החזקים, החסונים, אבל חסרי הכישרון הטבעי, ואז זה באמת משהו שהלך המון 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 שנים קדימה, ובמידה רבה אפילו עד תחילת המאה הנוכחית. אני חושב שהדבר הזה כבר די נעלם, לא של הברזילאים אין טכניקה טובה, יש להם טכניקה אדירה כמובן, תמיד יהיו בנבחרת ברזיל סגל אדיר, אבל אני חושב שזה קיים היום גם באירופה ברמה מאוד מאוד גבוהה, תראה אפילו איך שצרפת משחקת בהתקפה, תראה את בלגיה, אני חושב שחלק מזה זה ענייני ההגירה, גלי ההגירה גם בתוך אירופה וגם מאפריקה לאירופה, שוב, זה לא תופעה חדשה כמובן, אבל בדיוק. זו תופעה שאתה רואה אותה בשני העשורים האחרונים, מגיעה לשיא שלה, שאותם, קח את קיליאן אמבפה כדוגמה, בן לאב קמרוני ואם ממוצא אלג'ירי, שחי ונולד בפרוור עני וקשה של פריז בבונדי, וצמח לתוך כדורגל, זה הרבה יותר דומה לכישרונות שגדלו פעם בברזיל, מאשר לכישרונות שגדלו פעם בצרפת. ואני באמת רואה היום את הנבחרות האירופאיות, הן לא פחות, הטובות ביותר, הן לא פחות כישרוניות מברזיל, ובטח ובטח שלא פחות מארגנטינה. ודבר שני, אני חושב שצריך לשים את הנקודה גם על המאמנים. המאמנים של הנבחרות בדרום אמריקה, תכף תגיד אתך בכלל מאמנים במונדיאל הזה, כי יש הרבה מאמנים כושלים, אבל המאמנים בנבחרות הדרום אמריקאיות הגדולות הם פחות טובים. אני דווקא פה מחריג את צ'יצ'י, המאמן של ברזיל, שהוא מאמן מאוד חכם בעיניי, אבל אם אתה רואה במשך השנים האחרונות הרבה מאמנים שעברו בארגנטינה, ואת המאמנים, פקרמן, המאמן של קולומביה היום, שעשה עבודה איומה לדעתי במונדיאל הזה, אתה בסופו של דבר מסתכל, אמנם סמפאולי אימן בסביליה, אבל כמה מאמנים ברזילאים, לצורך העניין, יש היום בליגות הגדולות באיטליה, באנגליה, בספרד, אפס. כן. כמה ארגנטינאים יש מעט, פוצ'טינו בטוטנאם שעושה עבודה מעולה, סמפאולי כאמור עשה עבודה קצרה בסביליה, אבל רוב הזמן הוא היה בנבחרות בצ'ילה. זאת אומרת, אין הרבה מאמנים דרום אמריקאים שעובדים על בסיס יומי, בכדורגל הטוב ביותר והחכם והטקטי ביותר.
הטוב ביותר זה צ'ולו סימוני, כמובן, באתלטיקו מדריד.
ברור, אבל... נכון.
כן, עוד מעט ניגע בזה.
יכול להיות שהוא, אגב, הוא יקבל את נבחרת ארגנטינה באיזשהו שלב. אני מסכים איתך, אבל זה מעט. וזה כן. גם, שוב, זה בעיקר ארגנטינאים, דווקא אלה הארגנטינאים שלא מקבלים את הנבחרת. ואני חושב שמהבחינה הזאת, הנבחרות הדרום אמריקאיות נמצאות בפיגור. עם קולומביה ראינו את זה חד משמעית נגד אנגליה.
תראה, אבל גם הנבחרות הדרום אמריקאיות יכולות לעשות מה שנבחרות אירופיות עשו מבחינת אימון, וזה פשוט לקחת מאמנים זרים. אתה לא חייב להיות עם מאמן מהמדינה שלך.
כמו שבלגיה עשתה, בדיוק.
בדיוק, את בלגיה עם רוברטו מרטינס שמגיעה רחוק, שנראית הרבה יותר טוב מאשר היא נראתה כאשר מאמנים בלגים ימנו אותה, וגם זה נבחרות דרום אמריקאיות יכולות לעשות. עכשיו, גם שגיאות של מאמנים, זה תמיד קורה. אנחנו עוד מעט נרחיב את הדיון לגבי זה. דבר נוסף רק אחרון, שאולי אפשר להגיד בהקשר של נבחרות דרום אמריקאיות, זה שהסגלים שנלקחו הם סגלים מבוגרים מאוד. צריך נכון. לזכור, גם ארגנטינה, גם אורוגוואי, גם ברזיל, סגלים מעל גיל 28, ארגנטינה קרוב יותר ל-30, וגם אורוגוואי, כאשר אנחנו רואים איך המונדיאלים האחרונים היו בשליטה של נבחרות צעירות. בין אם זה גרמניה, בין אם זה ספרד ב-2010, ובין אם זה צרפת ובלגיה היום, שהגיל הממוצע שם הוא כ- 26.
האם רוב המאמנים במונדיאל הם המאמנים לא מהשורה הראשונה? אני חושב שהיום רוב המאמנים בעולם מעדיפים לאמן בצ'מפיונס ליג, באנגליה, באיטליה, בספרד, נכון. בגרמניה, והם לא רוצים לאמן נבחרת, א', כי זה די משעמם. לאמן כן. נבחרת, אתה רוב השנה אתה לא עובד. יש אנשים שזה מתאים להם, לרוב האנשים, בטח הצעירים, החלוצים, זה לא מעניין לשבת רוב השנה בבית או לראות משחקים ביציאה איתו הכבוד. אנשים רוצים להיות על הדשא ולאמן קבוצה.
זו עבודה שמתאימה לפנסיונרים, ככה, מאמני כדורגל בפנסיה, שלוקחים 6-7 משחקים בשנה, וזה הכל.
והאם אתה מרגיש את זה במונדיאל הזה? לא, לאו דווקא בדרום אמריקה, אלא בכלל.
חד משמעית, כן, אתה רואה באמת, תמיד יש בעיות של מאמנים וטעויות של מאמנים, הדברים האלו תמיד קורים, אבל איכשהו במונדיאל הזה זה זועק לשמיים. בין אם זה סמפאולי שמעלה הרכב שאתה לא מבין מאיפה הוא הביא אותו.
כי הוא לא הביא אותו, הוא לא קובע כלום.
הוא לא הביא אותו ומשאיר על הספסל שחקנים הרבה יותר טובים. בין אם זה פקרמן שציינת בקולומביה נגד אנגליה בעיקר, כאשר הוא בחר, שהוא טקטית הפסיד פשוט לסאוטגייט, וסנטוס מפורטוגל, אתה באמת חש כאילו המאמנים משפיעים מאוד על המשחק לרעה, ובאמת תאר לך מונדיאל, שאת ארגנטינה מאמן צ'ולו סימאונה, ולא סמפאולי, ומונדיאל שבמקום סנטוס בפורטוגל, שבוחר את הקשרים שלו על בסיס היכולת ההגנתית שלהם, במקום היכולת ההתקפית, או שאת ההתקפים הוא משאיר על הספסל, במקומו אתה לוקח את ז'וזה מוריניו. אתה באמת היית רואה פה מונדיאל יותר איכותי, עם איכות המאמנים גם כן הייתה עולה.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות תיאטרון ירושלים, שעורכת עצם העניין, סדרת מפגשים עם האנשים המעניינים בישראל, בנושאי מוזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, אומנות, קולנוע ועוד. קחו למשל את כך כתבתי את ירושלים. סופרים כתבו בירושלים ועל ירושלים מאז ומעולם. במסגרת הסדרה, סופרות וסופרים הידועים והמשפיעים ביותר בישראל, למשל א' ב' יהושע, מאיר שלו, שרית ישי לוי וצרויה שלו, יספרו על ירושלים ביצירתם. יחד איתם ננסה להבין מה יש בעיר הזאת שמצליחה להיות בו בזמן מושכת ומעוררת השראה מצד אחד, אבל גם מעוררת שאלות ותהיות מהצד השני. וזה לא הכל. תוכלו למצוא גם את סדרות המפגשים האוצר של האוצר בתחום האומנות, מפגשים עם אנשים מופלאים בתחום הפילוסופיה, שמן הולך לפניהן בתחום הספרות ועוד. היכנסו לאתר תיאטרון ירושלים, jerusalem-theater.co.il, ואל תשכחו לספר להם ששמעתם עליהם ברשת עושים היסטוריה.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בוא נדבר קצת על שחקנים שפרצו במונדיאל הזה. מי החמס רודריגז של המונדיאל? חמס רודריגז שנה במונדיאל הקודם, מלכות שערים, ובנה לעצמו קריירה בזכות באמת שבועיים, שלושה קסומים בברזיל. אז מי עכשיו מאלה שראית הקבוצות הגדולות תרדפו? אני אגיד כמה שמות שאני מאוד, מאוד התלהבתי מהם. קודם כל, הזכרנו אותו כבר במונדיאל הזה אולי, זה קירן טריפייר, הקיצוני הימני של נבחרת אנגליה. אני בכלל הופתעתי שהוא קיבל מקום בהרכב של הנבחרת הזאת. ובאמת, קודם כל הוא לא מפסיק לרוץ, והוא שחקן שיכול להתאים טקטית להרבה מאוד תפקידים, גם כמגן ימני ממש, וגם ממש כקיצוני למעלה. אחד השמות המעניינים בנבחרת אנגליה, קספר שמייקל, אני מאוד אהבתי אותו, ומצד אחד זה שוער שאנחנו מכירים אותו המון שנים, השוער של לסטר סיטי שלקח איתם אליפות, אבל באמת שהאופי שלו באותו משחק הירואי של דנמרק, שהוא הפסידה בסופו של דבר לקרואטיה בפנדלים, האופי שלו, איך שהוא רץ לשופט ומעודד את השחקנים, ואפילו במסיבת עונאים אחרי, כמה שהוא לקח אחריות ועודד את כל החברים, כאילו שהוא כבר באמת איזה שוער בן 40, אני מאוד נהניתי לראות אותו מכל הבחינות, ואני חושב שהוא שוער מעולה, ובאמת מתאים כמעט לכל קבוצה.
מסרי אווירה נוחה גם להגנה, הוא ממש משפיע על כל המשחק, למרות ששוערים הרבה פעמים קשה להם להשפיע על המשחק, אבל הוא מנהיג אמיתי.
למד מאבא. אלכסנדר גולובין מרוסיה, אמנם קצת אולי דאח במשך הטורניר, אבל כמו שזה נראה כרגע, זה שחקן שיגיע לפרמייר ליג.
נכון.
וכמובן, זה לא ממש פריצה, כי זה שחקן שהוא כבר השני היקר בהיסטוריה, אבל אי אפשר שלא להזכיר פה את קיליאן אמבפה. טוב, 145 מיליון יורו הוא כבר נרכש, כן, אבל יש מצב, ואנחנו נדע את זה בעתיד, שבמונדיאל הזה הוא עשה ממש את הקפיצה בשביל להיות בשורה הראשונה בעולם. להיות בשורה הראשונה בעולם זה המון תלוי מה יעשו רונלדו ומסי בשנה, שנתיים הקרובות, כי זה תמיד תלוי בהם. אבל יכול להיות שמבפה הגיע במונדיאל הזה, ונראה עוד מה מצפה לנו בשני המשחקים שנותרו לצרפת, אבל יכול להיות שהוא שם את עצמו בשורה כמעט אחת איתן. כמובן, אני לא מדבר שם מבחינת רקורד היסטורי, 10 שנים שהם עשו אותה לא תוכל להגיע, אבל נכון לנקודת הזמן הזו.
תראה, לדעתי במונדיאלים האחרונים קשה יותר ויותר לזהות שחקן שהוא באמת היסטרי כמו שחמס רודריגס עשה ב-2014 או כמו שאוזיל עשה ב-2010. קשה למצוא תגליות בגלל שלאור הדומיננטיות ההולכת וגוברת של כדורגל הקבוצות והחשיפה שאנחנו מקבלים מהשחקנים האלה, קשה למצוא תגליות. חמס רודריגס ב-2014 היה יחסית תגלית כי הוא היה שחקן שעבר מפורטו למונקו.
כן, למונקו, ליגה צרפתית זה ליגה פחות, כן, קצת פחות מסוכרת.
ב-2010 אפשר להגיד שאוזיל היה, עשה את הפריצה הגדולה שלו, מי שצפה בבונדסליגה הכיר אותו מוורדר ברמן, חוץ מזה לא יותר מדי. ובאמת בימינו הפלטפורמה הזו של המונדיאל פחות עוזרת להרבה מאוד שחקנים, כי אנחנו כבר מכירים אותם קודם לכן, כפי שצקת קודם לכן יפה על המפה.
הסקאוטים בסוף הם לא באים למונדיאל, והסקאוטים באים לאנדר 21 באירופה ובדרום אמריקה, ומחפשים שם את הכוכבים.
ואז אתה כבר בגיל 19 רואה את המפה בליגת האלופות. בעצם בגיל 17 הוא כבר התגלה במונקו, ואז בפריס סן ז'רמן בגיל 19. אז בעיניי אני מסכים איתך לחלוטין על טריפייר, אבל הייתי רוצה לציין עוד שני שמות. מבחינתי פיקפורד, כן. שוער של נבחרת אנגליה, כן. נתן פה תצוגות אדירות, בעיקר בשלבי ההכרעה. כן. מול שוודיה, היה אמנם משחק לא כל כך איכותי, אבל שוודיה הגיעו שלושה מצבים ממש טובים. כן. אבל פיקפורד היה שם.
אם הוא היה חוטף אותם, אנגליה הייתה מסתבכת.
המצב היה שונה לחלוטין. כן. ושם שני שמאוד מאוד התרשמתי ממנו, זה שוב קולומביאני. אם אתה אומר חמס רודריגס במודיאל הקודם, אז בעיניי ירי מינה במודיאל הנוכחי. ירי מינה הוא בלם קולומביאני שמשחק בברצלונה, הוא לא כל כך משחק, הוא עבר שם לפני חצי שנה,
כן, ולא, עוד לא ממש קיבל עדיין, את הצ'אנס.
הוא עדיין ילד, הוא בן 23, הוא כמעט 2 מטר, הוא הר בהגנה שקשה מאוד לעבור אותו, אבל הוא גם כובש, הוא כבש 3 שערים במונדיאל הזה. יש להם את פלקאו, יש להם את חמס רודריגס, יש להם את קינטרו, אבל ירי מינה היה הכובש המרכזי שלהם, ולדעתי הוא עשה את הפריצה הגדולה, והוא זה שיגידו עליו בשנים בעתיד, זה ירי מינה מנבחרת קולומביה, כמו שאמרו, זה חמס רודריגז מנבחרת קולומביה, ולא שיחול לקבוצה.
עוד נקודה לסיום, שאנחנו מתקרבים לפינה ההיסטורית שלך, דובר הרבה במונדיאל הזה על מונדיאל ההפתעות. אני חושב שבאיזשהו מקום זה כבר קצת נחלש, מן הסתם, כי אנחנו כבר באמת מגיעים לשלבים המאוד מאוד מאוחרים, למרות שאנגליה היא הפתעה בפני עצמה, אבל באמת ראינו את רוסיה שהדיחה את ספרד בפנדלים, ואגב אין ספק שאף שחקן רוסי לא נכנס לסגל של ספרד, אפרופו מה שדיברנו מקודם, ראינו כמובן את הנפילה של גרמניה שמפסידה לדרום קוריאה, ראינו את מרוקו שמתחה את ספרד, ראינו את יפן בתצוגה באמת מדהימה נגד בלגיה, עד הסיום הדרמטי שיפן הפסידה 3-2, ואני שוב ושוב שומע את הקלישאה החבוטה הזאת שהפערים מצטמצמים, מה שאני שומע מאז שאני ילד ששלום משה תמיד אומר, הפערים מצטמצמים, על פניו לפי המונדיאל הזה, שוב, לפחות עד נקודה מסוימת הם הצטמצמו כמעט לחלוטין, שאלה אם אתה מאמין בזה או שיש לזה גם נסיבות.
תראה, זו שאלה קשה, אני לא חושב שאני חד משמעית מאמין לזה שזה מונדיאל ההפתעות ושהפערים מצטמצמים, כי אני באמת חושב שהזיכרון שלנו קצת קצר. בעיניי מונדיאל ההפתעות האמיתי בכלל היה ב-2002.
נכון.
אם אתה זוכר ב-2002, שאנחנו מדברים פה על נבחרות כמו סנגל, דרום קוריאה, טורקיה וארצות הברית שהגיעו לרבע גמר, ועל הגמר שכולם הבטיחו לנו בין ארגנטינה וצרפת, איפה שתי הנבחרות האלו? בכלל הותחו בבתים.
כן.
אז זה בעיניי מונדיאל ההפתעות האמיתי. דבר שני, אני באמת חושב שזה מכורח הנסיבות, כי קיבלנו צד בהגרלה שהוא משמעותית חלש יותר.
כן, דיברנו על זה.
שהפגיש נבחרות מאוד חלשות, ואחת מהן תהיה בגמר.
תראה, אני כן חושב שהפערים יכולים להצטמצם במקומות שאין בהם כסף. בסופו של דבר, בטורנירים הסוג כזה, נבחרות לאומיות, הכסף הוא לא כל כך משמעותי. זאת אומרת, מלבד עניין המשכורות, שחקנים פה לא משחקים כל כך בשביל הכסף, אבל בסופו של דבר, כשקבוצות גדולות או שנחשבות גדולות באירופה, שיש להן הרבה מאוד כסף, ואם יש להן בעיה באיזושהי עמדה, הן יכולות פשוט לפתוח את הפנקס ולהביא שחקן. אם חסר לברצלונה מגן שמאלי, אז אין בעיה, אפשר פשוט לרכוש אחד. וכנ"ל כל הקבוצות הגדולות באירופה. בנבחרות לאומיות אנחנו רואים את זה הרבה יותר קורה. וזה יוצר באמת סגלים לא מאוזנים, והדוגמה באמת הכי טובה זה ארגנטינה, שהיה לה כמויות על משקל של שחקני התקפה, שהיא פשוט אין מקום לכולם, ולעומת זאת כמה עמדות על המגרש, שפשוט לא היה להם שחקן, היו צריכים להביא שחקן מהליגה ארגנטינאית, בלי ניסיון בנבחרת לצורך העניין, וזה קיים במידה פחותה, גם בנבחרות אחרות. אגב, ספרד היא דוגמה של נבחרת מאוד מאוזנת על פניו, אבל אולי שהיה חסר לה קצת משהו אחר. אבל אתה יודע, שוב, אם נבחרת ארגנטינה או נבחרת ספרד הייתה קבוצה עם הרבה מאוד כסף, אז היא הייתה מוכרת בהון עתק את כמה משחקני התקפה שלה, ורוכשת שוער מעולה שחסר לארגנטינה, או מגן שמאלי, ולצורך העניין. והדבר הזה היה יוצר באמת את הפער, כי הרבה פעמים, אתה יודע, יש את המשפט שאומר שאתה טוב לא רק כמו השחקן הכי טוב שלך, אלא כמו אתה גרוע כמו השחקן הכי גרוע שלך.
כן.
ובהקשר הזה, נבחרות לאומיות הרבה פעמים נופלות. לעומת נבחרות כמו באמת אורוגוואי או קרואטיה, שמצליחות ליצור סגל מאוד מאוד מאוזן איכשהו, וטקטי, ולהפתיע את הנבחרות הגדולות יותר. זה דבר שהרבה יותר קשה ליישם אותו בכדורגל קבוצות, ויותר קל בנבחרות לאומיות.
כן, או מעבר לזה, באמת, אם דיברנו קודם לכן על כל העניין של כדורגל הקבוצות מול כדורגל נבחרות, אז כאשר אתה מדבר על נבחרות קטנות שבאות ממדינות שאין בהן הרבה כסף ואין בהן הרבה תושבים, לפעמים עבור הרבה שחקנים מהנבחרות האלו, דווקא הפלטפורמה של המונדיאל היא טובה לסדר להם פרנסה לעתיד.
עבור השחקנים
הבודדים.
שהם לא כוכבים.
בדיוק, שהם לא כוכבים. בדיוק. כלומר, דווקא לנבחרות קטנות, לא עשירות, יש הרבה יותר מה להרוויח ממשחקי הנבחרת הלאומית, וזה אולי מסייע קצת לצמצם את הפערים. עכשיו, מעבר לזה, כאשר אנחנו מדברים על הפתעות, אנחנו צריכים לדבר על איך ההפתעה כביכול נתפסת בציבור. כי רבים גם ראו את ההדחה של ברזיל על ידי בלגיה כהפתעה. אבל מי שמכיר כדורגל אירופי, מי שעוקב אחרי בלגיה בשנים האחרונות, זה לא הפתעה שבלגיה הדיחה את ברזיל.
אני מסכים איתך. טוב, נבחרת מארחת רוסיה עשתה פה דרך ארוכה.
כן.
מה לקחת מהרוסים מלבד חשדות מדיים לגבי מים שותים שם במים, שממשיכים לרוץ בערכה כמו משוגעים?
שמע, זה באמת מדהים. הנבחרת שמדורגת 70 בעולם, אחרונה מבין 32 הנבחרות שהשתתפו במונדיאל, ופילה לרבע גמר, והותחה בקושי על ידי קרואטיה בפנדלים, שגם זה בערכה, הם פשוט, אתה לא יודע מאיפה הם שאבו את הכוחות, והמשיכו לרוץ עם אנרגיות מטורפות. תראה, החשדות האלו על סמים, זה היה ברור שהם יעלו כאשר רוסיה התקדמה בטורניר.
אבל זה לא רק שהתקדמה, מסתכלים על הטבלאות הסטטיסטיות בסוף משחק, הם בכל משחק רצים יותר מהיריבים שלהם, ובפער ניכר.
נכון,
זה אבל... לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, ורובם שחקנים שחקים בליגה הרוסית, זה לא ליגה שמשופעת בקצב גבוה, בטח לא מהפרמייר ליג או מליגה, מליגות אחרות.
נכון, אבל שני דברים שרוצה לומר בהקשר הזה. באמת הרבה שחקנים משחקים בליגה הרוסית, וגם זה יוצר להם יתרון מסוים. אפשר לומר שהם לא הוצ'ו כמו שחקנים בפרמייר ליג, כמו שחקנים בבונדסליגה, כמו שחקנים בליגה הספרדית, והם הגיעו רעננים יותר למונדיאל. זה דבר ראשון. דבר שני, היתרון לנבחרת הביתית. היתרון הביתי, האמוציות, האנרגיות שהקהל הביא לרוסיה במהלך הטורניר הזה, היו משמעותיות מאוד, וגם כן הובילו לתצוגות האלו של רוסיה, לדעתי.
איציק שטרן, המאזין הקבוע שלנו, שאל אם זה המונדיאל הטוב ביותר אי פעם.
וואה. אני חושב שרק בסיום המונדיאל נוכל להגיד חד משמעית אם זה המונדיאל הטוב ביותר אי פעם, כי לשלבי ההכרעה יש תפקיד מכריע, תפקיד משמעותי מאוד בקביעת איכות המונדיאל, ודבר נוסף שאני רוצה לומר לאיציק שטרן, זה שהרבה פעמים באמת הזיכרון שלנו קצר, אנחנו חווים את הרגע, חשים את הרגע, נהנים ממנו, ושוכחים ממה שהיה בעבר, היו מונדיאלים לא פחות טובים, אני משוכח.
אני די נוטה להסכים איתך, למרות שאני חושב שזה באמת מונדיאל יוצא מהכלל.
מונדיאל נהדר.
אני חושב שהוא בטח יותר טוב מהמונדיאל בדרום אפריקה ב-2010, אולי גם יותר טוב מהמונדיאל הקודם, אבל זה נורא נורא סובייקטיבי, זה נורא תלוי בתחושות ובזיכרונות שכל אחד נוצר איתו, איפה הוא היה בחיים, איך הוא חווה את המונדיאל. בהקשר הזה, באמת כל אחד לוקח את הזיכרון שלו איתו, וזה באמת מה שמוביל אותנו לפינה ההיסטורית שלך. אמרת עכשיו שהרבה פעמים אנחנו זוכרים מונדיאלים על פי שלבי ההכרעה שלהם, אז נראה לי שאת המונדיאל ההוא בצרפת לפני 20 שנה, אנחנו נזכור קודם כל בזכות הגמר ההוא בפריז. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה, בן.
ועכשיו הפינה ההיסטורית של תומר פדלון. שלום, תומר.
היי, בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב, והיום אתה עם סיפורו של הכוכב הנעלם ממונדיאל 98.
נכון, תעלומת רונלדו, בעיקר בגמר 1998 נגד צרפת. אגב, אנחנו דיברנו על זה לפני הקלטה, איך זה כבר נראה לנו היסטוריה ישנה, אבל זה גמר 98, אנחנו חיינו את זה, אנחנו כל כך זוכרים את זה טוב.
אבל הנה, מפה לשם 20 שנה.
20 שנה ככה עפו להם. אז מה קרה באמת בגמר 98? קצת ניתן איזה קדימון למה קרה לפני מונדיאל 98. רונלדו מגיע למונדיאל הזה שהוא בן 21 בלבד, זה כבר נראה לכולם כאילו משחק לנצח, כי הוא באמת הכוכב הגדול בעולם במשך שנים. הוא מגיע למונדיאל הזה כשחקן הגדול בעולם, זה לא רק הצרה, כמו שעושים היום מי הכי טוב, מסי, רונלדו וזה, הוא באמת זוכה בכל תואר אפשרי. ב-96 וב-97 הוא זוכה בתואר השחקן הטוב בעולם של פיפה. אגב, עד היום הוא השחקן הצעיר ביותר שזכה בפרס הזה, בגיל 20 בלבד. ולמעשה מהרגע שבו נחת רונלדו באירופה, כאשר הוא מגיע לאיינדובן בגיל 18 בלבד, הוא נתפס כהבטחה גדולה של הכדורגל הברזילאי. העומס האדיר על כתפיו של החלוץ הברזילאי לא פגע ביכולת שלו. הוא מגיע באירופה במטרה להפציץ רשתות, והוא עושה את זה בכל מקום שהוא מגיע. באיינדובן הוא מלך השערים. בברצלונה עונה אחת פנומנלית. כאן גם הוא זכה לכינוי פנומן.
הוא מצליח... רונלדו פנומנו.
פנומנו, בוודאי. הוא מצליח להפציץ רשתות, זוכה פעם אחר פעם בתואר מלך השערים, ובתואר השחקן הטוב בעולם. ובעונה 97-98, העונה של המונדיאל, רונלדו מעז לעשות משהו שמעטים מסכימים לעשות בשנה של מונדיאל, וזה לעבור לאיטליה. למה מעטים מפחדים לעשות, מעטים עושים את זה בפועל? בגלל שאיטליה באותה תקופה, אתה בטח זוכר, נחשבה בית כברות לחלוצים. הוא עובר לאינטר, והוא לא חלק מהסטטיסטיקה. רונלדו מפציץ רשתות גם באיטליה. וככה הוא מגיע למונדיאל בקיץ 98 עם נבחרת ברזיל שבאותם...
שבכלל כל הנבחרת, אני זוכר את הפרסומות של נייקי או לפני המונדיאל, את הפרסומת שלהם רוקדים בשדה תעופה.
זה הפרסומת.
עם רוברטו קרלוס.
עם דונגה, עם קפו, עם דנילסון, כל הקבוצה הגדולה, כל הנבחרת הגדולה של שנת 98, שבאותם שלבים אגב ב-98 נראית לכולם כמו הנבחרת של 82, כמו הנבחרת של 70, הנבחרת הגדולה. גדולה והפופולרית בעולם, שבאיזשהו אופן כבר הפסיקה להיות נבחרת רק של ברזיל.
ואגב, היא הייתה גם אלופת העולם המכהנת כמובן, מכיוון
נכון.
שברזיל זכתה במונדיאל ב-94, רק שאז עם רומריו ובבטו היא נחשבה נבחרת יחסית הגנתית ופחות מעניינת.
זאת הנקודה.
וב-98 דיברו על הנבחרת ההתקפית שתחזיר את ברזיל לגדולתה, זאת אומרת, כבר לא הסתפקו רק שנזכה במונדיאל, אלא הפעם נעשה את זה גם עם כדורגל התקפי.
כן, רונלדו גם במונדיאל 94, הוא ילד צעיר שזוכה במדליה אבל לא משחק, זה מת היה מונדיאל של רומריו ובבטו, ב-98 זה רונלדו לפני הכל, וזה רונלדו כשחקן הטוב בעולם באיפר. אוקיי, אז את שלב הבתים ברזיל עברה בקלות, אך רונלדו קבע שער אחד בלבד. בשלבי הנוקאוט, רונלדו בא לעבוד. עם כל הלחץ של הנוקאוט, וכל מה שכרוך במשחקים האלה, רונלדו בלט הרבה יותר, עמד בלחץ וכבש כמו שרק הוא יודע. צמד בשמינית הגמר, שער בחצי הגמר מול הולנד, ועוד אחד בדו-קרב הפנדלים, שהוביל את ברזיל לגמר.
נגד צרפת המארחת.
נגד מי? היריבה היא כמובן צרפת, שהייתה אגב, באופן נורא מעניין, צרפת הייתה במקום השני, פייבוריטית של המאמרים, כלומר, זו אחת מהפעמים הראשונות, ואולי יחידות בהיסטוריה, שיש לנו גמר בין שתי הפייבוריטיות.
כל הזמן דובר על הגמר הזה. ברזיל נכון. נגד צרפת, אני זוכר את זה משלב הבתים כבר, כולם דיברו על הגמר בסטאד דה פרנס בפריז, באצטדיון החדש, צרפת נגד ברזיל.
וזה מה שקורה. זה מה שקורה. הגמר שאליו כולם ציפו, מתרחש בצרפת בסטאד דה פרנס, ביולי 1998. עכשיו, המשחק עצמו לא עונה על הציפיות, כי המשחק הוא, אפשר לומר, חד צדדי. צרפת מנצחת בתוצאה 3-0, ברזיל מובסת, אף אחד לא מבין מה באמת הלך פה, שני שערים של זידן בנגיחות, ושער של אימנואל פטי בסוף.
וצרפת מניפה לראשונה בתולדותיה את הגביע.
נכון, צרפת מניפה אגב לראשונה בתולדותיה את הגביע, וגורמת לחגיגות אדירות ברחבי צרפת. זה החגיגות הגדולות ביותר בצרפת, מאז השחרור מכיבוש הנאצים, מעול הנאצים ב-1944.
וכולם שמים לב במשחק... מה קרה לרונלדו, הכוכב הענק הזה, שהיה כל כך טוב במשחקים הקודמים, כאילו לא הופיע למשחק.
הוא מגיע למשחק הזה אחרי שהוא כבש 4 שערים במונדיאל ושלושה בישולים, ולגמר הוא לא מופיע. ולא רק הוא אגב, רוב הנבחרת לא משחקת טוב. אז עכשיו, מה באמת קורה שם? בואו נספר את הסיפור. שעה וחצי לפני המשחק פורסמו הרכבי הנבחרות. בהרכבים שמפורסמים שעה וחצי לפני פתיחת המשחק, רונלדו לא מופיע. אז זה עוד לפני עידן האייפון, הסמארטפון, השמועות. הטוויטר. כן, הטוויטר, השמועות נעות מאוד מאוד באיטיות, רק בקרב עיתונאים, מפני שחצי שעה לפני פתיחת המשחק, רונלדו כן מופיע בהרכב. אג'ימונדו שוב יורד לספסל חצי שעה לפני פתיחת המשחק.
ומה עוד חשבו שזה אולי סתם איזו טעות?
מצד אחד חשבו שזו טעות, מצד שני הרבה דיברו על הפציעות של רונלדו. כבר אז התחילו עם הברכיים, הקרסול, הפציעות שליוו אותו לכל אורך הקריירה. עכשיו, מה באמת קרה שם? זה תעלומה שעד היום היא נחשבת אולי התעלומה הגדולה ביותר בתולדות המונדיאלים. אם תשאל את הברזילאים, זה אחת מהתעלומות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית. אז מה שכן ידוע שקרה שם, זה שרונלדו פשוט הלך אחרי ארוחת הצהריים לחדרו, חלק חדר עם רוברטו קרלוס.
ביום הגמר.
ביום הגמר, אחרי ארוחת הצהריים. הלך לנמנם קצת, נפל מהמיטה, נחבט בראשו, והתחיל ממש לפרקס, ושיניים שלו ננעלו, ומצד שני הוא הוציא קצף מהפה.
כל זה מנפילה מהמיטה.
מנפילה מהמיטה. רוברטו קרלוס, שהיה שותפו לחדר, סיפר שהוא פשוט לפתע נפל מהמיטה, והחל את כל התהליך הזה, והוא כל כך ניבל אגב, שהוא התחיל לצעוק, רונלדו, רונלדו, מה קרה לרונלדו? הראש שלו אגב גם נחבט ברצפה. שחקנים התחילו להגיע בבעלה לחדרם של רוברטו קרלוס ושל רונלדו, ורבים כבר חושבים שרונלדו מת, הם לא מבינים מה קרה לו. אף אחד לא מצליח להבין מה קרה לו, השחקנים היו באלה מוחלט, רק שניים אגב מצליחים איכשהו בתושייה, שזה ג'ימונדו וסזר סמפאיו, להרים לו את הרגליים ולנסות לפתוח לו את הפה כדי שלא יבלט הלשון שלו.
זה באמת נשמע שזה קרה משהו שהוא מעבר לעצם הנפילה מהמיטה, אלא הגוף הגיב למשהו אחר.
נכון, רוברטו קרלוס לימים סיפר שרונלדו בימים שקדמו לגמר לא נראה כמו רונלדו. הוא נראה מבועל מאוד, הוא נראה כאילו זה קצת גדול עליו, הוא היה באיזשהו התקף חרדה. אנחנו צריכים לזכור שהוא בן 21 בלבד. ובאמת הוא טען שאולי הוא פשוט נפל בגלל חרדה. התקף חרדה היה לו והוא פשוט נפל. עכשיו, זוהי הדעה הרווחת למה שקרה לרונלדו באותו משחק, שפשוט התקף חרדה תקף אותו, הוא נפל והתחיל את כל התהליך הזה. עכשיו, אנחנו גם צריכים להבין במה מדובר, ילד בן 21 שעולה לגמר, אנחנו מסתכלים על השחקנים היום כמכונות שצריכים להגיע תמיד מוכנים לגמר, אבל הם בני אדם כמו כולנו, ויום במונדיאל, יום בגמר המונדיאל זה לא עוד יום בעבודה, זה מיליארד צופים. אז על פי הדעה הרווחת, הוא נתקף בהתקף חרדה. יש עוד כמה סיבות שטוענים שבגללם רונלדו נפל ככה והתחיל לפרקס, שחלקן אגב קונספירקטיביות, שמדברות על כך שהוא רעל על ידי הצרפתים בבית המלון, או שהשחקנים הברזילאים הלכו מכות בינם לבין עצמם. אבל יש עוד...
שהוא חטף מכות מהשחקנים?
כן, שג'ימונדו גם הגיע לאיזשהו הסכם עם מאפיה בברזיל, שיקבלו 23 מיליון דולר אם יפסידו בגמר, ולכן רצו לפצוע את רונלדו. כל מיני קונספירציות. יש שתי סיבות שכנראה אחת מהן נכונה. אחת זה התקף חרדה, והשנייה זה התקף אפילפסיה שנבע מטיפולים רפואיים שהוא ערך. רונלדו כבר אז, כפי שאמרנו, בעיות בברכיים ובעיות בקרסול, הזריקו לו הרבה מאוד חומרים, שאם הם מגיעים במגע עם הדם שלו, בצורה לא נכונה, יכולים להוביל להתקף אפילפסיה. עכשיו, כנראה שאחת משתי הגרסאות האלו נכונה, אבל מה שבטוח זה שרונלדו הובא לבית חולים פרטי, אחרי ההתקף אפילפסיה הזה, ולכן הוא לא נסע עם השחקנים לאצטדיון. האוטובוס שמגיע לאצטדיון מגיע ללא רונלדו.
וואו.
הוא הולך לקבל טיפול רפואי והולך לבדיקות. בודקים לו את המוח ואת הלב מעל הכל, שניהם התקבלו תקינים, ושרונלדו מקבל את אותם בדיקות, הוא פשוט נוסע מהר כמה שיותר לאצטדיון, ואומר, תשימו אותי בהרכב. הכל בסדר.
והמאמן הוא כמובן מריו זגלו הוותיק.
מריו זגלו הוותיק והמנוסה, אגב, שרבע שעה קודם לכן, נותן נאום בפני השחקנים הברזילאים, שהם בשוק מוחלט ממה שקרה לרונלדו.
הוא בעצם מודיע להם שמה, שרונלדו...
מודיע להם, רונלדו לא איתנו, לא יהיה במשחק, ומעבר לזה הוא גם אומר להם, תקשיב, הוא אמנם הכוכב הגדול שלנו, אבל תזכרו שכמו בגמר ב-62, שאני שיחקתי, והכוכב הגדול שלנו לא היה איתנו, ואומר פלא שלא שיחק בגמר 62 של ברזיל, גם אנחנו נעלה לגמר בלי הכוכב הגדול שלנו, רונלדו, וג'ימונדו יחליף אותו בהרכב. עכשיו, רונלדו מגיע לאצטדיון, וכנראה מצליח לשכנע את זגלו לשים אותו בהרכב, ולכן רונלדו עולה באותו גמר בהרכב. עכשיו, גם פה יש הרבה מאוד תיאוריות למה באמת קורה, כי היום הסיבה הרווחת ביותר בציבור שרונלדו עלה לשחק בגמר, בגלל שנייקי הכריחה את מריו זגלו לעלות את הכוכב הגדול שלה בגמר. נייקי, מותג הנהלה והלבשה המפורסם, הגדול בעולם היום.
שמממן במידה רבה את הנבחרת הברזילאית, את ההתאחדות הברזילאית.
נכון, שבאותם שנים אגב שם און תועפות, שם מעל 100 מיליון דולר בברזיל, כי הוא רק התחיל את עסקי הכדורגל שלו. אגב, שוכחים את זה, ב-1994 ברזיל זוכה במונדיאל עם יומברו, לא עם נייקי. נייקי מתחילים להשקיע בעסקי הכדורגל, ומשקיעים בברזיל כמותג שאוהבים אותו בעולם, הפרסומת הידועה בשדה התעופה של שחקני ברזיל. ולכן נייקי מכריחה את מריו זגלו לעלות את רונלדו בהרכב. עכשיו, ייתכן והתיאוריה הזו נכונה, אבל יש גם תיאוריה שנייה, יש גם סיבה שנייה שאולי היא נכונה. מריו זגלו אמר אחרי הגמר, חבר'ה, נראה לכם הגיוני שאם הבדיקות מבית החולים היו תקינות, לא הייתי מעלה את רונלדו בהרכב, היו רוצחים אותי בברזיל. אני לא יכולתי לעשות שום דבר כזה. עכשיו, לפני 3 חודשים חשבנו שאולי התעלומה תיפטר, כי רונלדו דיבר על זה ארוכות. ברעיון למגזין, מגזין הכדורגל הבריטי, 442, רונלדו טען שהוא לא זוכר הרבה מאותו אירוע, כי הוא פשוט איבד את ההכרה, ולכן ידוע לו רק מה שלאונרדו, חברו הקרוב, סיפר לו. לכן גם הוא לא עוזר לנו להבין מה באמת
לא
קרה באותה תעלומה.
אבל כן. תראה, הנקודה לגבי נייקי, בוא נאמר את האמת, היא לא קונספירטיבית במיוחד. זאת אומרת, יש חברה שהיא כבר אז, כמו היום, ענקית שחושבת במידה רבה שהיא יכולה לקבל החלטות בתחום הכדורגל, וזה לא שהיא סתם חושבת, זה דבר שהיא בין היתר קיבלה אותו. הרי אנחנו יודעים על חוזים שנחתמו בין ההתאחדות לבין נייקי, בין ההתאחדות הברזילאית לנייקי, שמחייבים את ההתאחדות לשחק עם שחקנים, איקס שחקנים במשחקי ידידות, במשחקי הכנה. זה דברים שקיימים כל השנים וקיימים גם עד היום כמובן, ולא מופרך לחשוב שביום כזה כמו גמר המונדיאל, נייקי שמעו את השמועה לגבי מצבו של רונלדו, והם מספיק טלפון אחד לאיזה בכיר בהתאחדות, והם אמרו לו, סליחה חביבי, אנחנו משלמים לכם XYZ, שיהיה ברור שרונלדו פותח, אלא אם כן הוא בבית חולים, אם רונלדו איתכם, אנחנו לא רוצים לשמוע שהוא לא פותח, כי המון המון כסף ששילמנו ירד לטמיון.
נכון, הכוכב הגדול בעולם צריך להיות בגמר מבחינת נייקי. לא, לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל באמת מריו זגלו גם אמר, לא הייתה לי כל כך ברירה אחרת.
עכשיו מה שמעניין אגב, כל כך גרוע, למה לא מחליפים אותו?
יפה, לא מחליפים אותו גם כי חוששים, זו הדעה הרווחת, אבל מה ששוכחים פה מהגמר הזה, זה שלא רק רונלדו לא היה טוב. כל נבחרת ברזיל לא הייתה במיטבה.
לא הייתה במיטבה, זה ממש understatement.
השחקנים היו צל של עצמם, כי מה שקרה פה לרונלדו, האפילפסיה או הנפילה הזו מהמיטה, בגלל חרדה, לא השפיע רק על רונלדו, אלא על כל השחקנים שהיו באלה מוחלט. מריו זגלו אומר שבמחצית הראשונה הוא חשש שרונלדו ימות על המגרש. זה השפיע על כל הנבחרת, זה היה במוח של השחקנים. לאונרדו אגב מספר שהאוטובוס יצא לאצטדיון במהלך כל המשחקים עד אותה נקודת זמן, שמח, הם שרו בברזילאי, בפורטוגזית, הם שמחו והיה שתה שם אווירה הולצת ונעימה, אבל האוטובוס שנסע לסטאד פרנס באותו יום היה עם דממת אלחוט. הם היו בשוק טוטלי ממה שקרה, וזה נראה ככה גם על המגרש.
וזיזו והצרפתים ידעו לנצל את זה היטב, ולדחוף את להשיג את אחת התבוסות הגדולות של המונדיאלים, וטוב, הם מבחינתם זכו בצדק, צרפת, אין
נכון,
מה להגיד.
נכון, המשחק הזה הם הרוויחו אותו ביושר, הם פשוט היו הרבה יותר טובים. אגב, מה שבאמת מעניין, שמדברים הרבה על רונלדו, על התקף החרדה שהיה לו ועל נייקי פה. עכשיו, מדברים פה בעצם שהוא לא היה מספיק חזק מנטלית אולי, למרות שאנחנו יודעים גם על הרבה שחקנים שכביכול לא היו חזקים מנטלית, אבל מצאו דרך להתגבר על זה, סתם אני אתן דוגמה, ביל ראסל, 11 אליפויות NBA, מדברים עליו על זה שהוא תמיד היה לחוץ לפני משחקים גדולים, ולכן הוא הלך להקיא. שחקנים יודעים להתגבר על זה. רונלדו ידע להתגבר על מה שקרה לו בגמר 98 בצורה פנומנלית, כי הפציעות אחרי זה ליוו את הקריירה שלו, והמחשבות על גמר 98 ליוו את הקריירה שלו, והוא מתגבר על זה, וב-2002 מצליח לסגור מעגל ולזכות, רבים יגידו כמעט לבדו במונדיאל 2002, כן. כאשר הוא מלך השערים.
אגב, גם ב-98 הוא זכה בתואר השחקן המצטיין של המונדיאל, כי את הפרס הזה פיפה תמיד מחלקת לפני הגמר.
כמו מסי ב-2014.
כמו מסי ב-2014, כמו אוליבר קאן ב-2002, למרות שהוא שמע נכון. את הכדור, זאת אומרת, הרבה פעמים, וכמו זידן ב-2006, שהוא נגח, זאת אומרת, היה המון 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 מונדיאלים ברצף, שהשחקן הזוכה בתואר הפרס, השחקן המצטיין של המונדיאל, דווקא יזכור את הגמר כנקודה שחורה בקריירה שלו.
נכון.
אבל מזל ש מחלקים את התואר הזה לפני הגמר, אז רונלדו זכה בתואר הזה, אבל 4 שנים אחר כך השלים באמת מעגל, והוביל את ברזיל לזכייה האחרונה שלה עד כה.
נכון.
אלא אם כן...
אלא אם נדע משהו בקרוב מאוד.
אלא אם קרה משהו ברוסיה שאנחנו עוד לא יודעים. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה בן.
אנחנו מסיימים עוד פרק של עושים ספורטקאסט, ואני מזמין אתכם כרגיל להיכנס לאתר הבית שלנו, runlevy.com, לעקוב אחרינו בטוויטר, עושים ספורטקאסט בעברית, או בפייסבוק, ובטוויטר גם יש את העמודים הפרטיים של תומר ושלי, מוזמנים לבקש שאלות, טענות, מענות, מה שתרצו, בשמחה. תודה רבה לתומר פדלון, תודה רבה לניר סייג שערך, אני בן מיטלמן, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.